כן. הישר מאולפני פרוקאסט, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב.
לא בדיוק אולפני פרוקאסט, אבל פלמורקאסט יותר. צבע אדום סל,
אחרי הדרות מטורפת לדעתי, אנחנו מסכמים פה חצי עונה.
סיכום רבעון.
סיכום רבעון ראשון של הפועל. אז נאספנו פה האנשים ש... שמדברים על כדורסל, לסימי נתנו שבוע הפסקה, הוא פשוט חותם על ספרים כל הזמן ואין לו זמן להגיע.
וגם טס לבלגרד, אז הוא צריך להתכונן לעניין הזה.
הבנתי, גם צריך, כן, צריך מישהו שינהל מקצועית את המועדון. אז אנחנו פה חיים, מה העניינים?
תודה רבה.
איך אתה בפנטזי של היורוקאפ?
איזה פנטזי של היורוקאפ? דבר איתי על ג'קובן. כל החלומות מתגשמים בלב.
לאט, 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 אל תה.
פנטזי של היורוקאפ, מקום עשירי בעולם, אחד בארץ, מכובד.
מקום עשירי בעולם, אחד בארץ, מתוך כמה משתתפים? שלושי. אתה ארלה וייסברג ו...
קודם כל ארלה, עזוב, לא משנה. מאחוריי, מאחוריי, ארלה, עקפתי אותו. אבל יש איזה 30 אלף שמשחקים.
וואלה, מרשים מאוד, ואביב כהן?
אלן, אלן, מה העניינים?
בסדר גמור, מה איתך?
לא יודע, נחמד לחזור אתמול לדרייבין, נגיד את האמת. כאילו, לא שלא היינו לפני כן במשחקים קודמים, אבל במתכונת הזאת של אולם מלא, מרגיש כמעט נורמלי, כמעט.
הרגיש גם חגיגה גם על המגרש. אבל זהו, אז בואו קודם נגיד מה הליינאפ ונתחיל לרוץ עליו, כי אנחנו באנו לדבר תכלס ולא כל השטויות של פרנקו והגניבה דעת והדברים האלה מהכדורגל, זה נשאיר למקומות אחרים. אז נדבר כאילו על סיכום של שני המשחקים האחרונים, אילת נס ציונה עם ההבדלים ביניהם, פה התקשית, שם חגגת, השינויים בסגל כמובן, הפציעה של ג'י קובן, חי תן לנו פה דוח סקאוט על טרי קאמינגס, הפורוד המצוין של מילווקי בקס, חוזר בגיל 60 להיות בעמדה של הולנד, לא?
לא יודע, אני יודע פרנק אוהב למחזר זרים, אז זה לא, זה יכול להיות שזה אבנטיגו קאמינגס של מקאבי עוד...
Out of nowhere הוא הגיע לחיינו אתמול, ומה יש לנו עוד? כמובן על מחליפים אופציונליים להולנד, חי פה ייתן לנו כמה, בתקווה שהמסרים שמגיעים מבחוץ ייכנסו פנימה, ויהיו לנו שחקנים נורמליים להמשיך איתם קדימה, נעשה הכנה לוונציה עם קצת לקחים מוולפס, ולקראת January Madness, בכדורסל. עכשיו מתחילים הטורנירים האזוריים בינואר, לא? ב-NCAA, אם אני עוד זוכר בימים שעוד התעסקתי בזה. טוב, הליינאפ הכי ארוך שקראתי בחיים. וכמובן, נדבר על המהלך המדהים של הטיסה עכשיו לבלגרד, למרות שהם לא לקחו אתך איתם, נסגור איתם חשבון בסוף.
אני אמרתי להם, יש לי יום הולדת. אני איבדתי חברים. קחו אותי, אמרו לי, לזור.
שחרר חביבי, עוד החלטה מצוינת של הנהלת הפועל.
אמרו לי, תמות ואני אקח את המשפחה שלך אחרי זה לטיסה הבאה.
אז בואו באמת נתחיל עם הסיכום של הסוף שבוע האחרון, שישי ראשון, שני משחקים הפוכים לגמרי, אביב.
כן, אני דווקא הייתי רוצה להתחיל מהמשחק האחרון, כאילו, מה שיותר טרי. והאמת, כאילו, לא יודע, הפתיחה הייתה קצת עצבנית, הייתי אומר, כאילו, בסדר, הייתה את ההתרגשות של הקהל וזה, אבל ראית שני פוזיישנים ראשונים שמנפורד שמה כבר מתפוצץ על השופטים כשלא הולך לו והוא לא מקבל שריקות. ג'יילן הורד מסתמן כ-go-to-guy, ותכף נרחיב עליו go-to-guy בכל המובנים, באמת, האיש שלנו בהגנה, בהתקפה, נדבר על זה. אבל אלעד, בסך הכל משחק כיף שאפשר היה לתרגל, היה אפשר לראות הרבה דברים שהקבוצה עושה, שהיא לא יכולה לעשות במשחקים קצת יותר צמודים, כמו שהיה נגד נס ציונה, בגדול זה משחק שנגמר בריצה אחת, רבע שני, נראה לי 14-2, מנפורד שם לוהט.
רבע שלישי זה עוד ירד ל-13?
כן, אבל זה כבר היה, אתה יודע.
כן, לא, זה היה באוויר. שחקת גם ביום שישי, שחקת גם ביום, אתה לא רגיל לקצבים כאלה, אז סביר.
לא, לוץ של NBA, זה משחק שלישי בשישה ימים היה.
אז לא קרה כלום המשחק נגד נס ציונה, שטיפה ברח להם, זה גם היה בשעה 2 בצהריים, אם אני לא טועה, לשחק בשעה כזאת, זה הכנה אחרת, עם העומס, עם הכל. תרשום W ותתקדם.
המשחק נגד נס ציונה הדאיג, כי נס ציונה זה, היא קבוצה נחמדה, אבל... חגיגה שהם עשו לך שם בצבע, וזה דברים שכשאתה תפגוש את היריבות האלה החזקות, והכלייה משלוש לא תלך הכי טוב, אתה תהיה חייב לדעת לסגור את הצבע, ואם...
זה מדהיג. אתה רוצה להתחיל לגעת בשחקנים כאילו?
לא, אנחנו יורדים בשחקנים, אז לא. אז אני רוצה להגיד שלצד זה שקודם כל, אם אנחנו באמת מדברים על סיכום רבעון, אביב, דיברנו על זה אתמול, אני ואתה, גם אם לא הייתה מלחמה, היינו קונים 7-3 בסוף היורוקאפ. אתה מסכים איתי?
ברור.
ובסוף הסיבוב הראשון של היורוקאפ. אתה עם 8-2, בלי בית, שים הכל בצד, פתיחה מדהימה. כאילו...
לא, גם ברמת ההתנהלות, התחלת משני זרים, עלית לארבעה, עכשיו כולם מגיעים, כלומר, יש גם איזו מחויבות שגוברת בקבוצה גם להגיע לליגה, כלומר, לא זורקים משחקים, לא מתייחסים לדבר הזה בזלזול, או מהרגע הראשון, גם אם זה היה בסגל די דליל, לא ויתרת על משחקים במובן הזה.
אני חושב שבינואר אתה תהיה חייב לוותר על משחקים.
זה יגיע באיזשהו שלב, עייפות, עוד פציעות, תומר עכשיו פצוע, ג'קובן, נדבר על קאמינגס אחרי זה, אבל... בחוץ גם לחודש וחצי, יכול ליפול לך אנגולה או אקס או אחד הגבוהים, ואז אתה בכלל בבור שם. יקרו עוד דברים, אבל הפתיחת עונה הזאת, עם כל הנסיבות, עם זה שאתה עדיין מושלם בליגה, למרות שבהתחלה עוד היה חצי-חצי, אין על מה לבוא בתלונות, אני יכול להתלונן על ה-94 נקודות שחטפת נגד נס ציונה שהן קלות מדי, אבל אתה מסתכל על המקרו, חייבים לפרגן, כאילו... אין מה להגיד, גם על ההתנהלות, לנהל קבוצה כזאת על הקו של בלגרד ישראל, זה עבודה במשרה מלאה.
אני כמו שמעתי אנשים בדרייבין שאומרים, ככה מרגיש להיות אוהד מכבי תל אביב בתקופה ההיא, שאתה בא ואתה יודע שזה
ככה מרגיש אני חושב להיות שחקן מכבי תל אביב, כאילו במובן הזה שהם חצי מהזמן על מטוסים, אביב.
לא יודע, למה מכבי תל אביב? תסביר רגע מה שאתה אומר, חי.
כי אתה בא למשחק ליגה, ואתה יודע שאתה מנצח אותו, זה משהו שבהפועל תל אביב לאורך השנים, לא היה מובן.
אבל זה עניין של נסיבות, בוא, אתה משחק נגד אילת, באמת, ישראלי אחד לא הכרת שם עם יד על הלב. הכרת ישראלי אחד שהיה שם בחמישייה?
אתה הוא עם הסרט על הראש.
ג'ורנו?
ג'ורנו.
לא יודעת איך להגיד, ידעת הסרט על הראש, לא ידעת את השם שלו. לא, וגם נס ציונה, וגם זה, תראה, אתה אולי מגיע באיזושהי תחושת עליונות. כן, בנית סגל בהרבה מאוד כסף, ככה אתה אמור להגיע לרוב המשחקים. להגיד שאני מרגיש עכשיו באוהד מכבי תל אביב, לא יודע.
לא, זה היה בדיחה.
לא, אבל זה כבר פרפש.
אנשים אמרו זה בצחוק, כאילו, אבל לגבי מה שאמרת, שהפערים גדולים, אהבתי מאוד את הרעיון של המאמן של אילת בסוף המשחק. היה כן, עד הסוף, אמר, אנחנו לא בליגה שלהם, זה רחוק מאיתנו, אני אהבתי. לא יודע, יש מאמנים, היו באים, בוכים קצת, זה דיבר לעניין.
תשמע, אתה מפלצת במובנים של אילת. הקבוצה הזאת רצה כאילו, היית שם בלי ג'קובן ועוד בלי מחליף כאילו, והייתה שם ריצה מטורפת כזאת, אוטומטית, כל התקפות 10 שניות האלה. זה עובד, פה זה יעבוד לך, אז פעם אחת אתה תחטוף 94 נקודות ותקלה 3 שלשות פחות, אז זה יהיה יותר שקול, ופעם אחת הדברים ייכנסו. אבל במובן הזה... המבחנים שלך ביום ראשון הקרוב, ירושלים, כאילו. זה המבחן שלך. עד שלא, הקבוצות לא מתמלות בזרים.
איזה שעה מפנקת, אה? יום ראשון בשש.
סכם את זה, כי זה קל 20 מפרש לירושלים, לא?
מה? כולם חזרו. עכשיו הבנתי גם רחמני בדרך. הם הפסידו שני משחקים, עכשיו התחילו להביא גם אוהדים לארץ.
גם זוסמן לא החטיא 3 כבר שבועיים לדעתי, משהו כזה, לא?
בן אדם רשם סגר זה, בית כנסת מעופף, עם אלה לארץ.
כן, כן. אבל לא, אז נדבר על זה לקראת הסוף שנסגור את ירושלים. אבל אין לי באמת מה להגיד, חוץ מאשר שצריך להמשיך להתמקד באירופה ולשמור על המאזן המטורף הזה כדי לעלות אוטומטית לרבע. הליגה, אתה תפיל מתישהו משחקים, גם באירופה, אבל כרגע זה ההשתלבות נראה לי של קאמינג, זה הסיפור.
כן, בכלל, אבל אני חושב שגם היה איזה משהו היה חסר לך זמן משחק לעומת כל היריבות שלך ביורוקאפ, וזה שהליגה חזרה, אנשים אומרים, מה צריך את הליגה, זה נראה ככה, נכון, זה נראה רע, הכל נכון, אבל מהעינית של הפועל תל אביב, כשרוצה לזכות ביורוקאפ, או רוצה להגיע לפחות לחצי גמר יורוקאפ, יש ערך מאוד חשוב למשחקים האלה. סתם לדוגמה נגד אילת, התחלת לעשות לחץ על כל המגרש כבר ברבע השני, זה משהו שעשית גם נגד וולפס, משהו שעשית גם נגד נס ציונה, וזה משהו שאתה כנראה תראה גם נגד ונט, ונציה. כלומר, הדבר הזה שיש לך יכולת של לתרגל הרכבים, להכניס ביטחון לשחקנים שלא היה להם ביטחון, כמו זלמנסון, כמו גיל בני, אפילו
כמו
להחזיר...
הולנד.
ג'ון הולנד, נדבר עליו, אני לא יודע כמה הביטחון עוד יכול לעזור לו ברמת יורוקאפ, אולי בליגה, וזה קצת עצוב שהבאת השחקן כזה רק בשביל הליגה, אבל אפילו מנפורד, שהיה לו בעיה בכושר קליעה, או שפת גוף קצת מוזרה, אפילו במשחק נגד גליל עליון, היה לו איזה פתיחה לא טובה, ומהרגע שנדלק לו שם, והכל נכנסו בביסט מוד כבר 4-5 משחקים, הוא נראה מצוין. עכשיו, אין תחליף לזמן משחק, זה, אתה יודע, יש אימונים, וגם כמה אתה מצליח להתאמן שאתה כל הזמן על הקו. אז זמן משחק זה הדבר הכי חשוב פה, ובעיניי, לא יודע, הקבוצה הזאת עוד לא... עוד לא מבינה את הפוטנציאל שלה, עוד לא יודעת את כל הכלים שלה, עוד לא, באמת, אני חושב ששיחקת כל כך מעט, ונבחנת מול כל כך מעט סגנונות, שאתה עוד מגלה את עצמך, אתה in the making הקבוצה הזאת, אז ההצטרפות של קאמינג זה באמת כאילו משהו ש, לא יודע, יכול להיות נקודת מפנה מאוד קריטית באיך שהעונה הזאת תתפתח, נדבר על זה, רוצים לדבר קצת על השחקנים, כי, וככה ננסה אולי להתייחס לשתי ההופעות.
רצית להתחיל עם יוקיץ', לא?
אתה רצית להתחיל.
בוא, יש, כאילו, יש. יש את הטוב ויש את הרע. עכשיו תגיד לי, אתה מטורף, איך אתה יכול להגיד על אלכסנדר שהוא רע עם משחק של 19 נקודות, 8 ריבאונדים ו-30 מדד? משחק על פניו, משחק מדהים, אבל קשה לי לראות את ההגנת אחד על אחד שלו, קשה לי לראות את ההגנת פיק אנד רול שלו. בוקר, לקח אותו לסל כל כך הרבה פעמים, אתה יודע...
גם בוקר וגם סטוארט, ראית שהמאמן שלהם מחפש לצוד אותו בחילוף, ממש
חוץ
ככה.
חוץ מלהטביע עליו נון גימל, היי ופי, ולהפוך אותו לסביבון, בוקר עשה לו הכל, באמת, זה היה לא נעים. עכשיו, הוא שחקן הגנה, אמרתי, זה שחקן הגנה כאילו
לחסום, לעמוד מתחת לסל.
לחסום, לשנות זריקות, זה מדהים. אם הוא יצליח באמת לעשות את העוד, לא יודע מה...
אבל מה זה, הגנה זה בסופו של דבר להזיז רגליים.
4-6 נקודות שהוא יצליח להביא לנו באירופה, וואלה, סנטר עם אוריינטציה הגנתית, זה משהו שיכול, לא רוצה עכשיו להגיד לך לזכות ביורוקאפ, אבל ללכת שלב אחד יותר גדול, עם סנטר שיוכל לתת לך עוד קצת.
וכשאתה מביא הרבה נקודות מהפורד, גם תומר וגם הורד, זה איכשהו מתאזן, אם אתה מסתכל על חלוקת נקודות, אז אתה יכול להרשות לעצמך סנטר שקולע קצת פחות, אם הם מביאים את הנקודות הרגילות שלהם. העניין עם קייל, ובעיניי, כאילו, בסגנון כדורסל שאתה משחק, שזה המון חיתוכים, המון, מה נקרא, read and react, אתה רואה איך ההגנה לאן היא זזה, ואתה מגיב לזה ומנסה למצוא את הפרצות, הוא גם לא יודע לקבל את הכדור בלואו פוסט וליצור לאחרים, כלומר לראות את התנועות ולתת את הדישי, מה שאונואקו היה יכול, ומה שיוקיץ' הישראלי עושה בכמה משחקים האחרונים, אבל הוא גם לא יודע לחתוך כל כך, כלומר, הוא כן יודע לעשות את התנועות בפיק אנד רול, בסדר, זה הוא עושה כל החיים שלו, הוא גבוה, הוא רגיל לחסום, זה בא לו אוטומט, אבל בלקרוא את ההגנה ולראות איזה פרצות יש לו ולעשות את החיתוכים האלה, כמעט אין משחק בין גבוהים איתו, נגיד מגבוה לגבוה, כשהוא מסיים, זה תמיד עם איזה גארד בפיק אנד רול.
כן, כן, לא, הוא בעיה, אם יש איזושהי נקודה חוץ מהולנד, ובטח אחרי עכשיו שהחתימו גארד, זה הסיפור שם שלמטה, שחסר שם עומק, כי זלמנסון, באמת, כמה שהוא מדהים, ואנחנו צוחקים יוקיץ' ותשעה אסיסטים, זה לא משהו לזלזל בו גם כשאתה בפרטיה, חסר לך שם את הבן אדם עם המסה ועם הנפח, וזה אין לך... ואני לא בטוח שלא צריך להביא את זה ולא את ה-3-4 במקום הולנד.
אבל אז לדעתי אתה גומר את זלמנסון סופית, כי על הדקות של קייל הוא לא יוותר.
הוא יוותר אם קייל לא ישמור.
תראה, במשחק באמבורג לדעתי זה היה, שזלמנסון קלה 13 נקודות ב-13 דקות, הוא היה מדהים, באמת, היה שם איזה 6-7 מהשדה, והוא לא נתן לו לשחק, אז...
בסדר, זה עוד כל מיני קיבעונות של פרנקו שראינו, הנה, גם הלחץ הזה עכשיו ברבע השני שדיברתם. זה משהו שלא היה קיים שנה שעברה.
למרות שאנחנו כן פינטזנו בתחילת העונה על איך קראו לנו, וויטי שיגיע, ועם העומס של הליגה, זה...
נכון,
זה
נכון.
כן יכול להגיע, אבל זה קצת יקבור.
לא סתם דני פרנקו אומר שחסרים לו שני שחקנים, הוא קיבל את קאמינגס, ודיין הוא אומר ברעיון סוף משחק שחסרים לו עוד שחקנים, אז בסדר, אז אולי להחליף את הולנד זה חלק מהתוכנית, בסדר, אבל איזה עוד שחקנים אתה יכול להביא? אני לא יודע כמה ישראלים יש בנמצא שאתה יכול עכשיו להביא, ואם, לא יודע, אולי במהלך סיבובי נוסף לראות מה קורה עם וויטי, אולי להביא אותו כדי שייתן דקות, בדיוק בשביל...
איפה עכשיו?
אני לא יודע. אני לא חושב שהוא חדש. לא שמעתי כלום.
לא יודע, לא הייתי פוסל את ה... לא יודע, אין לי את האופציות עכשיו על הנייר איזה... מה הסנטרים הפנויים בשוק ומי אתה יכול להביא, אבל הוא ישראל, אם הוא ישראלי, ואם הדבר הזה יכול לקרות, לא הייתי פוסל לחזור לאופציה הזאת. בטח כי אתה צריך להעמיק את הסגל, והגעת אתמול למשחק, גם שאתה מאוד מאוד קצר, כאילו זה לא היה לך גם את גל שטרנברג לדעתי, כלומר, לא יכולת ללכת, גם כשרצית להוריד רגל מהגז נגד אלת, לא יכולת, כי היית עדיין צריך למלא את הדקות, כי לא היה לך מספיק שחקנים, לא היה לנו חמישייה שנייה, נראה לי. כאילו, היינו 9 שחקנים לדעתי.
רגע, אני בתור הזה שלא מבין, רוצה לשאול אתכם, כי אנחנו הרי אסכולת מקרי. מה יש לנו להגיד על אנגולה אחרי השבוע האחרון?
המשחק ביום שישי הוא היה מדהים לדעתי. הוא היה...
גם נגד וולס. תראה, שני המשחקים, אני נותן לו רגע, give him some slack על המשחק האחרון נגד אלת, שבאמת הוא, זה לא היה no show שלו, אבל הוא לקח המון בשני המשחקים הקודמים, את הנטל עליו, גם נגד נס ציונה וגם נגד וולף, זה הפעם הראשונה שראית את בריין אנגולה, מצליח להשתלט על משחק בסיקוונס ארוך, לא באיזה שלשת מומנטום או משהו, אלא באמת, מייצר לעצמו, מייצר לאחרים, היה לו שם איזה אסיסט גדול לאורד לדעתי נגד וולף, זה במאני טיים, וגם איזה שלשה, או הג'אמפר חצי מרחק שהוא לקח שמאלה, וגם נגד נס ציונה הוא היה שם במאני טיים, מגלים אופי, אני אגיד לך, אני הייתי במשחק נגד גליל עליון, וכשישבנו בשער 4, אז אתה פתאום מקבל זווית אחרת, אתה יכול לבחון יותר שפת גוף, מהמקום הרגיל שלי בשער 2, ובונה, אנגולה הוא גלוגאי, הוא ממש מה שציפו ממנו ברמת הדבק בחדר הלבשה,
הוא לא שחק בעמדה הטבעית שלו ביום שישי.
לא, הוא משחק רכז כבר הרבה מאוד זמן.
הוא שיחק 2, כאילו 1, 2.
תראה, משהו התנפץ בקונספציה שהוא יכול להיות הגיבוי לג'קובן. הוא לא יכול להיות גיבוי לג'קובן. בוא נוריד את זה מהשולחן. ההבאה של קאמינגס גם די צועקת את זה. אחרת היית מביא אולי משהו אחר, איזו עמדה אחרת. אבל אתה כן רואה מאנגולה דברים שלא ראית ממקרי, כן ברמת משחק ה-all around. האם אני עדיין לא רוצה ג'ורדן מקרי בקבוצה הזאת במקום אנגולה? אני לא משוכנע. אני באמת לא משוכנע. אני לא יודע. אנחנו נצטרך למדוד את זה בספן של עונה שלמה. אבל מה שאנגולה עושה בינתיים, ברמה החברתית, באיכשהו משחק הגנה, הוא כל הזמן צועק, הוא כל הזמן מדבר, הוא כל הזמן עם חיוך, כיף לראות אותו, זה, כיף לראות אותו משחק.
וגם, אבל... גם כן, זה אחד הדברים שנאמרו עליו לפני שהוא הגיע.
גם כשהוא היה רע אתמול, הוא היה עם שפת גוף חיובית.
כל הזמן, על הספסל, מבסוט, רוקד עם הקהל, הוא באמת עם אנרגיות טובות, אגב, אני לא הולך לדבר הרבה דברים טובים עליו, אבל גם הולנד, החבר'ה מאוד אוהבים את הולנד, כל הכיפים, כל השטויות שהם עושים לפני, כל הרוטינות שלהם, נראה שהחבר'ה אוהבים אותו, גם מאוד ניסו להכניס אותו למשחק, לא יודע כמה הם רוצים שהוא...
הוא הכניס את עצמו למשחק.
לא יודע, לא יודע.
החוג הפך להיות בעצם תנועת נוער. הוא התקדם.
אני אומר לך שהוא הכניס את עצמו למשחק, אני תוך כדי משחק צייצתי, שרק דרך הגנה הוא הצליח להביא את עצמו למשחק, והוא עלה והוא טרף את בוקר, והוא טרף כל מוביל כדור שעמד מולו, והוא הכניס את עצמו והוא חתך קווי מסירה, עזוב, עכשיו תגיד לי, הוא שחק נגד קצל,
תקשיב, הוא לא מצליח להרים את הנעליים שלו מהרצפה, עזוב את הלייפים, באיך שהוא הולך, תקשיב, זה שחקן, באמת, הוא כל כך הרבה שנים היה הסלר כזה, זה שמתאבד על הכדורים, עובר בין החסימות, עובד הכי קשה מכל השחקנים, בגיל 36, אתה רואה את זה על הגוף שלו, משהו
היה לו ברבע האחרון שהוא ניסה להטביע, וכאילו ממש לבד מתחת לסל,
הוא לא מצליח.
הוא בקושי הגיע לטבע.
תקשיב, משהו במוטוריקה, בגיל הזה, זה לא עובד. יש כאלה שיכולים לסחוב עד גיל 40, שהמוטוריקה שלהם טובה, הוא גמור. השחקן הזה גמור.
זה בדרך כלל פציעות. פציעות כאילו שאחרי זה הכתף כבר, אתה יודע, לא נע אותו דבר כמו שהיא נעה לפני.
הוא גם...
שבר ביד שאחרי זה עוד נשאר לך עם זה. הוא שבר את היד, נכון?
אני אגיד לך מה, הוא גם שבור בראש. הבן אדם יום שישי עלה, ניסה לעשות איזה אפ אנד אנדר כזה שהוא אחד על אפס ולא הצליח, כי וואלה, הוא כבר לא בגיל. ואז במשחק אחרי אתה מנסה לעשות את זה שוב.
תגיד, אתה חושב שהוא שחקן של 35 דקות באלת, מכל הזרים של אלת? אני לא חושב.
לא.
אני לא חושב. ואני,
אני לא חושב שפיזית הוא יכול לעשות 35 דקות.
לא משנה, נגיד, אתה רואה אותו ברביעה הראשונה של אלת, אני חושב שגם שם אין לו מקום. אני באמת חושב שזה אחד הפלופים, אם לא הפלופ הכי גדול בתולדות קבוצת האוהדים, ביחס של מה שאתה משלם, לעומת מה שאתה מקבל.
אני אגיד לך עליו משהו אחד, ואני חושב שכבר אמרתי את זה. היום במצבו הפיזי הוא יכול להיות שחקן של לעמוד בפינה ולזרוק שלשות. בהפועל תל אביב עם כל כך הרבה כוח אש וכל כך הרבה שחקנים שרוצים את הכדור, לא יודע אם הוא מקבל 5-6 שלשות במשחק, אין לו מה לתת להפועל תל אביב.
הוא היה אמור לתת גמישות כשיש לך שחקן פצוע או כשאתה רוצה לעשות איזושהי רוטציה, לתת למישהו לנוח, אבל שחקן שבעצם אתה מביא אותו על תקן 3-4, יכול לשחק רק 3, הוא אמור להיות 3&D, אבל יש לו רק שלשה אחת שהוא יכול לזרוק ולשמור. תשמע, ביורו-קאפ, אם הוא היה שומר כמו נגד אלת, הוא היה מקבל חמש עבירות ברבע אחד. כאילו, זה לא שם.
אני מסקרן אותי לראות אותו נגד ונציה?
לא מסקרן אותי יותר לראות אותו. אני מציתי את האירוע הזה, ואתה יודע מה? אנחנו גם הצינו את האירוע הזה עוד לפני שהוא התחיל בכלל. אנחנו כבר ביולי, זה היה ברור שההתאמה הזאת היא לא נכונה. וזה קרס הכי מהר. זה קרס הכי מהר.
זה ברור.
סיכמנו שזה הבאדי של ג'י קובן, לא? אז כאילו...
הם הסגירו את עצמם. בעצם זה שהם נשארו האחרונים ביחד בבלגרד. אנחנו כבר לא יכולים, אף אחד לא יכול להגן על זה.
אבל לצערי, אני חושב שהוא עובדה מוגמרת. אני חושב שהוא גומר את חפות העונה.
אני לא בטוח.
מה פתאום, שתגעת? הוא לא פה, בוא נגיד, לפני שתיגמר המלחמה בעזה, הוא כבר לא יהיה פה לדעתי.
לתחושתי, לא הולכים לעשות עוד זעזוע, כי תשמע, לאבד עכשיו את ג'קובן בראון לחודש וחצי.
תכף ניגע בזה, בסדר. אנחנו ניגע, אני חושב שכן יש סיכון.
אם אתה משנה עוד שחקן אחד ואתה מביא עוד מישהו, זה לשנות פה קבוצה לגמרי. אני חושב שהם פשוט מפחדים אחרי שנה שעברה.
באיזה אופן לוותר על הולנד זה לשנות את הקבוצה לגמרי? נו, באמת, זה...
לא, כי יגיע מישהו...
הוא נו-שואו בעשרה משחקים, כאילו, זה...
יגיע מישהו שיקח קצת זריקות מאנגולה, שיקח קצת זריקות ממנפורד, ואז עוד פעם אתה נכנס לסיטואציה הזאת כמו אימונואקו, שאתה משנה תוך כדי עונה משהו.
אבל בתנועת נוער החליטו שכולם הם גוד גייז, והם יקבלו באהבה ויתור על 3-4 זריקות במשחק, 5, לא מביאים שחקן מוביל של 25-30 דקות, מביאים שחקן ל-15 דקות בסופו של דבר.
בוא תגיד, שאתה לא רוצה שזה יקרה, כדי שלדני פרנקו לא יהיו תירוצים,
אני גם לא רציתי שג'קובן יוחלף בגלל שיהיה לו את התירוץ הזה.
הוא לא הוחלף, אתה יודע, הוא... משנים קונספציה.
בוא נראה אותו חוזר אחרי חודש וחצי בחוץ.
עוד שחקן אחד שחייבים להתייחס אליו זה הורד. יש לך שניים אביב.
גם זלמנסון.
זלמנסון כבר התחלנו איתו.
קודם כל, זלמנסון למד משהו ממונואקו. אין סיכוי שהוא לא למד ממנו. תשמע, להתאמן עם דבר כזה, אתה בטוח לוקח משהו. הוא בן 28. הוא אמור להיות בפיק של הקריירה שלו.
אני אומר לך, זאת הולכת להיות העונה הכי טובה בקריירה שלו. כשאנחנו נמדוד אותה על עונה שלמה, מספרים, יעילות, הכל, זאת הולכת להיות העונה הכי טובה שלו.
תשמע, להוסיף אלמנט של מסירה ברמה כל כך גבוהה, תמיד היו לו ידיים טובות, תמיד הייתה לו יד רכה, אבל כשאתה עושה את זה ברמת אומנות, אם הוא ידע לפתח את זה, הוא יוכל להחזיק את הקריירה שלו עוד 3 שנים בפריים הזה.
בשניים, 3 משחקים האחרונים שהוא היה מצוין, ניסו עליך אזוריות. אתה לא הצלחת בהכרח לקלוע את השלשות בכל הפעמים.
הוא מפרק את זה.
הוא מפרק את זה ברגע שהוא קבל את הכדור בפוסט, ואז מתחילה המערכת חיתוכים, ויש לו עין נהדרת לזה, הוא מפרק את זה גם עם השורט רול, שהוא היחיד שיודע לעצור לחצי מרחק מהגבוהים שלנו, ועושה את זה נקי. הוא גם קורא את ההגנות מצוין, באמת, גם ביחס לגוף שלו וליכולות האתלטיות, באמת הוא לא הגיע, הוא ממש בתקרה. כאילו זה מישהו שמיצא את הפוטנציאל מעל ומעבר מהגוף שלו, כי תשמע, הוא מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חזק, אבל אין לו אתלטיות, והוא מוצא, תראה, כל ההקפצות האלה ששני שחקנים קופצים עליו בצבע, והוא מצליח לעשות להם את ההקפצה הזאת שהם קופצים, מחכה שהם ינחתו, ורק אז הוא לוקח את המגע, הוא שיפר הרבה מאוד דברים בעיניי.
הוא היום הסנטר הכי טוב בהפועל תל אביב.
התקפית.
גם הגנתית, גם הגנתית נגד נס ציונה, היו לו כמה מהלכים בהגנה, כמה בלוקים יפים, והוא, לא יודע, הוא היום הסנטר, הוא היום הסנטר הבכיר בקבוצה הזאת.
רק שיקלה מהעונשין, שהתחיל לקלוע מהעונשין.
למה הוא גם קולע מהעונשין, יש לו קריירה, אחוזים טובים.
כן, אבל העונה, לא מי יודע מה, אם אני לא טועה, או שאני סתם מכפיש, כי אני רציתי איתי סגל בפגרה.
איתי סגל עשה 7-7, אתה בוחה, 7-7.
שחקן של 50% קריירה. כן, הוא היה בלוקה מוד. כן.
ורצית לדבר על
ג'יילן הורד. זה אולי היה אובייס להגיד, כן.
אתה אין לך מה לדבר בכלל, אתה הכתרת אותו שנה שעברה, הוא שלך, אמרתי את זה לדעתי גם בפוד של הכדורגל שלי, או מתישהו שזה שחקן של אביב, שאנחנו בכלל לא הבנו מה יש לנו בידיים, צריך ליהנות ממנו מהעונה הזאת, לקוות שיהיה מספיק כסף לשלם לו יותר מקבוצות יורוליג שירצו אותו.
יש לנו אופציה.
האופציה שמו אופציה, אם הוא יקבל הצעה של 800 או מיליון מאיזה קבוצת יורוליג, לך אחרי זה תתחיל להתחרות בזה. הוא רק בדרך למעלה, זה פשוט לא יאמן כל פעם. זה כאילו, הוא יודע להיות במקום הנכון, לעשות את החיתוך הזה, כמו אתם כל הזמן דיברתם על תומר כשחקני חיתוכים, הוא לא צריך לחתוך, הוא פשוט עושה צעד או שניים כזה, והסלים הכי קלים.
הוא פיתח מוב. פעם הוא היה אומרים, הוא גם לא יודע לעשות פוסט-אפ. היום, לא רק שהוא יודע גם לעשות פוסט-אפ, הוא פיתח מוב של, לא יודע מה, של יאניס, שהוא מצליח לעבור את המגן שלו בכדרור, להשעות את עצמו באוויר, ולקחת לו גם פאול סל. כאילו זה משהו...
to absorb the contact, הוא ממש מחכה שיגעו בו, והוא כאילו מקבל מזה איזה ליפט, הוא ממש השחקן נוגע, והוא מתרומם עוד יותר על זה. תראה, אני חושב שהוא השחקן, לא רק השחקן הכי טוב בהפועל תל אביב, הוא השחקן הכי חשוב, בגלל הרבה מאוד דברים. קודם כל, בגלל שהוא הספק נקודות מספר אחת, זה ברור, גם ליגה, גם יורו-קאפ, הוא עושה את זה ביעילות הכי גבוהה, הוא השחקן הכי יציב בקבוצה, אתה יכול לסמוך עליו, והוא הוכיח שמעבר לכל היכולות האתלטיות, ל-IQ כדורסל הגבוה שלו, תשמע, יש לו קרח בברידים. המשחק נגד נס ציונה, הוא עומד על הקו, שתי זריקות מכריעות, קולע את שתיהן, והוא לא הצטיין בזה בתחילת העונה, היו לו הרבה זריקות שהוא הכתיב, הוא לא היה באחוזים מספיק טובים.
זה משחק שהוא נגע בו בכדור פעם ראשונה בפוסט, אחרי 28 דקות.
היה לו שם, גם היה לו ברבע האחרון לדעתי, גם אליופ אחד, גם היה לו את שתי זריקות עונשין האלה, קרח בברידים, וגם אחר כך בהחלטה סופר חכמה, הוא עושה פאול, 6 שניות לסוף, הם הולכים שם לקו, מחרבשים את הזריקה השנייה, באמת, יש לו סט יכולות מאוד מאוד מגוון, בכל הזריקות האלה שאתה מדבר שהוא הוסיף, ואני חושב שהוא הפך להיות גם הסטופר ההגנתי.
יש לו גם כושר בהתקפה, יש לו כושר התמצאות, כמה פעמים ניסו להרים לו מין... לא אגיד אליופ, אבל אתה יודע כזה, למיסמץ' נתנו לו כדור בגובה, הוא אפילו לא חיכה להוריד את הכדור לרצפה, הוא איזה פעמיים או שלוש ממש עלה אותו בפולו, והצליח להוציא עבירות מזה. זה שחקן שיש לו חוש התמצאות מדהים. קח לדוגמה את הולנד, שקיבל כדור לבד מתחת לסל, וניסה לתת מאחורי הגב, כי לא היה לו מושג איזה יום היום.
זה נראה קצת כמו בן סימונס, שלא הצליח לעשות סל מתחת לסל. אני חושב שהגדולה עם מורד, זה שהוא פשוט שחקן two-way מטורף. הגנתית, הוא ה-go-to-guy שלך. כשאתה רוצה לעצור מישהו של הקבוצה היריבה, אתה רואה את זה גם ביורו-קאפ, כבר כמה משחקים רצופים, שתי דקות אחרונות, ג'יילן הורד מקבל את המוביל כדור. נגד אלעת, ראית אותו לאורך כל המשחק, או עם בוקר, או עם סטוארט, שהם המוציאים לפועל העיקריים בהתקפה. זה מדהים שהשחקן שלך שהוא בעמדה 4, יכול לשמור לך 1-5, והוא גם הבן אדם שאתה הולך איתו כדי לעשות סטופים הגנתיים.
ודמיין שהיו כאלה שמכרו לנו שנה שעברה, שטוקוטו הוא הסטופר ההגנתי שלנו, הוא יותר טוב מאוד הרי בהגנה.
אני אסביר לך, אני חשבתי על זה לא מעט לאחרונה, ואני אסביר לך את ההבדל בין ג'י-פי טוקוטו לג'יילן הורד. ובאמת, ההבדל הוא דק, ואני מבין למה אנשים התבלבלו שנה שעברה, ואני שמח שיש סדר וקונצנזוס עכשיו, שסוף סוף כולם ישרו קו. ג'יי פי טוקוטו, הוא מתפרנס מכדורסל. אוקיי? הוא שחקן כדורסל, הוא יכול להתפרנס מכדורסל. ג'יילן הורד הוא כדורסלן. וזה, ההבדל הזה בסמנטיקה זה כל ההבדל. ג'יילן הורד רואה בזה קריירה. כששחקנים בקיץ הולכים לנפוש ולעלות תמונות לא יודע, מכל הטיולים שלהם באירופה, או you name it, או חוזרים הביתה לאטלנטה, או מה שזה לא יהיה, ג'יילן הורד עבד. ושחקנים שלוקחים את עצמם ברצינות, לוקחים את הקיץ כדי לשפר דברים ולהיות שחקנים יותר טובים. והדבר היחיד שיכול להשאיר אותו בהפועל תל אביב, זה לא אופציה ולא כסף ולא שום דבר. זה זכייה ביורו-קאפ, שתעשה לו מקום ביורו-ליג, וככה אתה יכול להשאיר אותו. אז אני חושב שהמטרה העליונה כדי שג'יילן הורד יישאר, זה לזכות ביורו-קאפ.
הרבה התלהבו שנה שעברה מברונו קבוקלו, הוא נותן עונה הרבה 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 יותר טוב ממה שקבוקלו נתן שנה שעברה.
מה זה קבוקלו?
דיברנו עליו כמועמד
אפשרי. שחתם בוונציה ואז ברח להם.
ואני אכתוב את כל
הברזילאי.
אני אכתוב שנייה את כל ההתלהבות יתר שלי פה. הלורד אולי לא יתר, התלהבות מוצדקת. הלורד הוא הפיט הכי טוב ליד כל אחד מהגבוהים. הוא מתאים לשחק ליד תומר כ-5, כשהוא 4, אתה יכול לשחק איזה סוג של סמול בול מאוד מהיר, הוא מתאים ליד זלמנסון בגלל החיתוכים, הוא מתאים ליד קייל אלכסנדר, כי קייל לא יכול לייצר לעצמו, ואז פתאום הוא נכנס לעמדה הזאת שמ-4, כשהמשחק פתוח, הוא יכול לקחת שחקנים באחד על אחד. כלומר, הוא פיט מתאים גם, אגב, לכל מנהלי הפיק אנד רול. כל אחד מהשחקני פיק אנד רול שלך, שהם הבול הנדלרים, מסתדרים עם ג'יילן הורד, זה מדהים השחקן הזה, באמת.
עוד קצת שלשות.
עכשיו רק צלו, אז אני אמרתי, במקום שלשות, אני רוצה את היכולת מסירה של זלמנסון, להכניס לו, ואז אתה מקבל פה MVP יורו קאפ. זה מפלצת. אבל בואו נעבור באמת לפיל החדש שבחדר. הוא לא פיל, מה הגובה שלו? הוא נמוך.
מטר 88, אני חושב.
זהו, אפילו יותר קטן מג'י קובן. דקה. אז תן לנו מה.
קודם כל, מה המצב של ג'י קובן, חי? ברמת הפציעה. אנחנו יודעים פחות או יותר.
אני יודע על ניתוח. שהוא לא מצליח להתאושש מפציעה במפסע, הולך לניתוח, משהו סדר גודל של חודש, חודש וחצי בחוץ.
עם פיזיותרפיה, שיקום וכל הזה, כן.
בוא נראה. אני עוד אומר שעוד יש מצב שנראות הוא נגד...
רגע, הולנד
נגד ונציה, עושה ככה
יומה. הולנד יישב יחכה מחוץ לחדר ניתוח, כאילו כשג'קובן יהיה בחדר ניתוח.
תקשיב, אני לא מאמין לו לכלום. אני אומר, הוא עוד יסחוב את המפסעה והכתף ביחד נגד ונציה וישחק.
אגב, אפשר לחגוג פה את זה שאני התחייבתי, עוד לפני שהתחילה העונה, עוד לפני שהיה ג'אמפ אחד, עוד לפני שפעם אחת דרכנו על הפרקט, שיהיה זר שביעי עד ינואר. כן, אנחנו עוד לפני ינואר, יש זר שביעי, כן? אז עוד סמן לי עוד וי, בבקשה.
קרה, טוב, וויל קאמינגס זה...
לפני וויל קאמינגס, בוא נדבר רגע על ג'קובן בראון. בוא נדבר שנייה על הדבר הזה. אני חושב שמשהו, הפציעה שלו, זה איזשהו איתות למערכת, והרבה אוהדים, אני אגיד את זה בשבילך, כן? בגיל שלו, בסיטואציה המנטלית שלו, במצב הבריאותי שלו, שזה ש... קודם כל, זה שיש פציעה כרונית במפסעה, זה הווה מתמשך, זה פציעה שידוע עליה, זה לא פציעה חדשה. אם היא כרונית, היא לא, היא בהכרח לא חדשה. יכול להיות שגילו אותה לאחרונה, אבל זה משהו שכבר אתה רואה אותו סוחב. במצב הבריאותי שלו, האם ג'קובן בראון יכול להיות הנאמבר 1 גיא שלך בקבוצה שרוצה לזכות באליפויות? גם בירושלים, בקבוצה שעשתה שני גביעים, אני לא בטוח שהוא היה שחקן מספר 1, אלא 2-3 יותר. אז אני חושב ש... לקחנו פה אימור גדול מדי בגישת לוקה דונצ'יץ' בדלס, בהיליוסנטריק הזה, שנבנה את כל המשחק סביבו, נביא את כל השחקנים שמתאימים רק לו.
זה אימור שמתאים ללפני שנתיים.
אז זה, אני חושב שיש פה איזו התפקחות בעקבות הפציעה הזאת, ולא סתם החתמת את וויל קאמינגס, שתכף נדבר עליו, שזה באמת מישהו בקליבר מאוד מאוד גדול להביא, בטח בשלב הזה של העונה בסיטואציה הזאת, ומזל שהוא נחתך מאי אלו סיבות שם באוסטרליה. אבל אני חושב שזה, אנחנו צריכים פה להגיד לא יודע, הפייז הזה של ג'קובן בראון הוא הנאמבר גאי, הכל סביבו והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה וכל הסגל כפוף למרותו, אני חושב שזה יתנפץ פה, הקונספציה הזו.
אני לא בטוח, כי אני חושב שכשאנחנו נגיע לזריקה המכריעה של העונה, בין אם היא תהיה בחצי גמר פלייאוף או בגמר פלייאוף, ג'קובן יהיה על המגרש.
זה לא רע, וזה שהוא ייקח את הזריקה זה גם לא רע.
השאלה כמה יהיה עליו
לשים
בדרך
בדיוק,
לשם.
לשים, כמה ביצים אתה שם בסל שלו, זה בלתי, זה לא הגיוני כמות הנטל שאתה הנחת לו על הכתפיים, הרי הוא בנה את הסגל, הוא בחר את הסנטר, הוא בנה הכל.
נכון, ועכשיו אתה מביא, שוב אנחנו קצת חורגים לקאמינגס, אתה מביא מישהו שהוא לא תלית שכולה תחלת, זה לא הווייב של החדר הלבשה, אם אני קראתי נכון היום, אתם מכירים יותר ממני, וזה כאילו להביא לו את האונוואקו, את האונוואקו בגארד, על העמדה שלו. זה לא הבאת לו גבוה דומיננטי שרוצה את הכדור, הבאת לו שחקן שרוצה את הדקות משחק שלו.
אז אני חושב שזה מהלך טוב לאתגר את ה... לא יודע, את האלפה דוגיות שלו בתוך הקבוצה. אני לא חושב שזה דבר רע. אני חושב שגם, אתה יודע, תראה, עצם זה שהוא האחרון שחזר, ודי, אני יכול להגיד לך שדי החליטו בשבילו שהוא חוזר. כלומר, מתחיל להיות פה איזה... תהליך של הצבת גבולות לג'קובן בראון. כלומר, אוקיי, אתה יכול להיות המוציא העיקרי לפועל בהתקפה, אתה יכול להיות בעל הבית על המגרש, אבל לא בטוח שאתה תקבל את מה שאתה רוצה בהכרח כל הזמן. וויל קאמינג, זה ההחתמה הזאת, זה בדיוק זה, במובן הזה, זה לא בהכרח קבוצה שלך יותר, אתה פה, אתה צריך להוכיח את עצמך.
אתה מכיר את המחברת האדומה של אופר?
כן.
אופר הוא לא פרייר, אופר רואה הכל, אני רואה אותו יושב שם על הפרקט, כותב, הכל.
האם זה שינוי גישה לדעתך שבא מאופר?
ברור, מה זאת אומרת? זאת מנטליות של ווינר. אם יש שני ווינרים במועדון הזה, תומר גינת ואופר ינאי. אם אופר ינאי נתן, אפשר להגיד את זה, נתן לדני פרנקו, אתה נותן לי עד תאריך ככה וככה, שמות מחתים שחקנים.
מה זה תאריך ככה וככה? בוא נשים את זה בתוך הלוז. אז התאריך האחרון, להחתים שחקנים ביורוקאפ השנה, זה משהו ששנה שעברה היה לדעתי בסביבות מרץ, השנה זה בתשעה בינואר.
יפה. כלומר, אופר נתן לו דדליין.
בדיוק.
אופר נתן לו דדליין של הראשון בינואר.
בקיצור, הולנד גם הולך, כאילו.
אני לא חושב.
אתה חושב שהם יישארו עם הסגל הזה בגלל שקאמינגס יצטרף?
כן, כאילו? לא יעשו, זה יותר מדי גדול. אני כן חושב שהולנד צריך ללכת, אני לא חושב שהוא ילך.
ספר לי מי זה, וויל קאמינגס? איך כמה של...
וויל קאמינגס.
וויל קאמינגס, אני תקוע עם הטרי קאמינגס. קודם כל ספר לי על הבלגנים, עזוב אותך כדורסל, אחרי זה נגיד
האמת
כדורסל.
לא מכיר, האמת לא מכיר
מה, את הבלגנים. מה, ברסל לא, פריז, לא, ממה הוא נחתך? לא גם, גם בפריז זה לבלואה. לא, בבלואה.
כשהוא סיים בפריז...
מטרופוליטנס 90.
מטרופוליטנס. איך קוראים להם עכשיו? בלבלואה?
לבלואה.
פריז לבלואה. כן,
כשהוא סיים בפריז, הוא יצא לפנסיה. הוא יצא לשחק בסין, עשה שם חצי גמר פלייאוף, הרוויח ארגזים,
מה זה, הטיואן שרקס? לא, מה הוא שיחק שם?
ראיתי את זה היום, וואו. שנחאי, לא יודע, הפסיד לליאונינג בחצי גמר, וגרי בראון חלק איתו את הקו האחורי, תשמע, אני אומר, לא, גרי בראון חלק איתו את הקו האחורי באוסטרליה, עשיתי פה סלט.
תעשה סדר.
זה וטרן של אירופה, הוא עבר באיטליה, ביוון, בטורקיה, בגרמניה, ברוסיה, בצרפת. אני חושב שאומרים עליו שהוא בירידה בשנתיים האחרונות, אני חושב שזה בגלל שהוא הלך לשחק ברמות קצת יותר נמוכות. נראה לי שהוא...
אוסטרליה זה רמה קצת יותר נמוכה? אני לא יודע, דווקא הירידה בשלשות...
לא יודע מבחינת... הירידה בשלשות, נכון.
הירידה בשלשות זה קריטי, וזה קרה באוסטרליה, והוא הגיע השנה, הוא עשה 14 נקודות בערב, 14.2, אבל על 22 אחוזים לשלוש, זה לא מספר טוב.
אבל קריירה, רשמתי לי פה, קריירה לא ירד מ-34 אחוז.
גם היה בטמפל, שזה מכללה עם מסורת ספורט די מפוארת, אומנם בלי הרבה אליפויות בכדורסל, אם בכלל לדעתי, אבל כן היה להם כאלה ריצות יפות.
אני אקח את הדברים שלי בחזרה, אוסטרליה זה לא רמה נמוכה, אבל האווירה של אירופה, שאתה בא להילחם על תארים, לא יודע, נראה לי קצת מוצאים ממך יותר מאשר הכסף באוסטרליה.
ממה שאני ראיתי, ואתה ראית אותו הרבה יותר, אתה יכול להגיד תכף איזה מין שחקן הוא, ולמה הוא הולך לאתגר את ג'י קובן, אבל נראה לי שזה כזה סוג של אלפא מייל, זה שחקן שכן רוצה את הכדור אצלו ביד, הוא כן רוצה לסיים את ההתקפות, שחקן מאוד מאוד מהיר, יש בו צעד ראשון מאוד מאוד חזק, תכף אולי נפרוט גם את זה יותר, אבל איך, אתה ראית הרבה את העונה של תומר אז
במטרופוליטן? נכון, העונה של תומר ששידרו אותו גם ביורוקאפ וגם בלירגה.
ראיתי גם שבסטטיסטיקה שלו, הסיסטים זה לא התחום החזק.
נכון.
הוא אוהב ללכת עד הסוף, או אני לא יודע, אני לא ראיתי אותו בכלל, להבדיל מכם, אבל לקרוא מספרים אני עוד יודע קצת. אז זה שינוי, זה שחקנים שיגעו פחות בכדור, אני לא יודע כמה זריקות הוא מיועד לקחת, אבל אם הוא יהיה ג'קובן על המגרש, וג'קובן היה מסיים לך עם 6-7 אסיסטים, פה זה עוד 5 זריקות שהוא ייקח, שהוא לא ימסור.
הפועל תל אביב של השנה, זאת קבוצה שאוהבת לרוץ.
יש הרבה פוזשנים, אנחנו מגיעים להמון פוזשנים, אז יש מספיק זריקות לכולם.
וויל קאמינגס זה סטאר של המגרש הפתוח. אתה תראה אותו מקדרר, אין לו ימין ואין לו שמאל. אני אומר לך, בהתחלה שראיתי אותו, לא היה לי מושג אם הוא ימני או שמאלי, אתה רואה אותו מקדרר עם יד שמאל, והולך שמאלה ומסיים עם יד ימין, זה...
אני דווקא מאיך שהתרשמתי מהפוזשנים, מקליפים וככה, וכשראיתי אותו וקצת תקצירים, זה שחקן שהוא דווקא לא חזיר הכדור, כזה, הוא לא בול הוגר כמו ג'י קובן, שיכול למזמז את הכדור 17 שניות, ולהתחיל את ההתקפה בסוף, ולמשוך את זה.
הוא מטוס. שחקן, מהיר. הוא מטוס.
עכשיו, נראה לי שבניגוד לג'י קובן, אם ג'י קובן זה כאילו past first mentality, אתה יודע, הוא קודם כל מחפש את המסירה, להכניס את החברים שלו כאופציה אחרונה, הוא יזרוק שצריך, אם צריך, אתה יודע, ג'י קובן יכול להוציא לך את הנשמה לפעמים, כשהוא לא לוקח זריקות פנויות ודברים כאלה. זה שחקן ההפך הגמור, כאילו זה score first mentality.
ניסינו אני ואתה קצת טיפה
להשוות
לאיזה שחקן הוא מזכיר לנו, הצלחנו להגיע איכשהו
אני אמרתי פייר
ג'קסון, כן.
ואתה אמרת ג'רל מקנין.
לא, אני אמרתי ג'רל מקנין, הוא שחקן שונה לגמרי מג'רל מקנין, בטח בצד ההגנתי והסיסטים, אבל יש לו גם את החדירה הזאת שמאלה, שהוא יודע לשוט את הגוף ולתקוף את המגן, שזה קצת מזכיר לי ג'רל מקנין, טיפה.
השאלה אם הוא מין פלור ג'נרל כזה, האם זה מישהו שיכול לשלוט בקצב של משחק, האם זה מישהו שיכול עכשיו תוך כדי משחק להבין שצריך להוריד, האם יש לו את ההבנה הזאת בבסקטבול ה-IQ שלו, כאילו, האם זה, יש בו מין הג'ייקובניות במובן
זה
הזה?
זה לא יהיה ג'ייקובן, אבל להיכנס לתוך קבוצה רצה, זה יהיה לו קל, קבוצה שאוהבת לרוץ, אם עכשיו הוא היה נכנס להפועל ירושלים של ג'יקיץ', הייתי אומר לך מישהו שם השתגע. כשהוא נכנס להפועל תל אביב שיודעת לרוץ, מה זה לרוץ? כמו לרכב על אופניים, זרוק אותו על האופניים והוא מפדל.
כן, הוא, מה שאני ראיתי, כאילו, הוא די שחקן דרייב אנד קיק. הוא רוצה, יש לו כוח מתפרץ מאוד מאוד גדול. דרייב אנד קיק, כן. אני אחרי זה אראה לך את הסרטון. זה שחקן שבאמצעות צעד ראשון מאוד מאוד מהיר, יודע לתקוף בהגנה, לייצר תמיד שיש שני שחקנים שמגיעים אליו, כלומר לקווץ את ההגנה אליו, ולהוציא החוצה מאוד מהר לזריקות פנויות. כאילו, נכון, הנקודה תורפה זה האסיסטים, אין ספק. יש לו עונה אחת בכל הקריירה שהוא עבר 5 אסיסטים בממוצע עונתי, וזה העונה בפריז. ובפריז היה סביבו כלים כמו תומר גינאט וכמו ג'ורדן מקרי. אז אם אני יוצא מנקודת הנחה שעכשיו יש לו כלים כמו תומר גינאט, ג'יילן אורד, בריין אנגולה, מנפורד שבכושר קליעה מטורף, כל פעם שהוא יצליח לעבור בצד הראשון המאוד מאוד מהיר את המגן שלו, יקווץ את ההגנה אליו, ואם יש באמת קלעים מסביבו, אתה יודע מה? יכול להיות שהוא יותר מתאים מג'י קובן בראון? לא יודע, מכל התיאור, ממה שראיתי, אני חושב שבתסריט האופטימי, זה שחקן שיותר מתאים לסגל הנוכחי, ממה שג'ייקובן מתאים.
אבל איך הוא יסתדר עם הולנד?
לא, לא, אני אומר, ובתסריט כאילו, מה הציפיות שלנו מקאמינגס? מה אנחנו צריכים לצפות ממנו? כלומר, בסדר, זה שחקן שנכנס באמצע העונה, ותשמע, זה לא שאתה מחליף עכשיו איזה, את השחקן השלישי, את השחקן הרביעי בחשיבותו. זה השחקן הכי חשוב, סביבו הכל נבנה.
אני חושב שבתסריט האופטימי, הוא הופך אותנו מקבוצת התקפה המפחידה לקבוצת התקפה בלתי עצירה, ובתסריט הפסימי, אתה הופך להיות שכונה שאין כדוגמתה.
זה בדיוק הפחד, כאילו שהזריקה או השתיים או שלוש יותר שהוא ייקח מג'ייקובן, ועוד קצת עיבודי כדור אולי או חורים בהגנה, יערערו לך את כל ה... אתה יודע, כי גם אקס, כאילו, גם כשהוא מתעצבן או לא מתעצבן, הוא רגיל לקבל את הזריקות שלו, הוא יודע שיחפשו אותו. אתה צריך את השחקן הזה להכניס כן לאיזושהי סיסטמה, שבה, למרות שהיום הם יודעים להפעיל אחד את השני נהדר, גם כשג'ייקובן לא נפצע, אבל אתה רוצה אותו בתור הג'ייקובן שלך, אז אתה צריך אותו יחד איתם, כשהוא עובד בשבילם. והשאלה אם דני יצליח להסביר לו שזה המנטליות שנדרשת ממוביל הכדור של הפועל תל אביב, של הקבוצה המוכשרת. ברור שתרוץ ותעשה 110 נקודות, כולם יהיו שמחים והכל יהיה חגיגה. שאלה מה יקרה, משחקי וולפס כאלה, שאתה כן תקוע על ה-80, 85, 90 נקודות, ואתה יודע שזה משחק צמוד, האם יהיה לך באמת את הבלנס הזה?
ובוא נראה מה יקרה. בסוף ג'קובן לא סיים. אם הוא יצליח לחזור, זה יהיה מעניין גם לראות את שניהם ביחד.
בהנחה שאוקיי, הוא נשאר, הכל משתלב טוב, אנחנו שומרים על, לא יודע, 70% הצלחה כל המסגרות, אותם מספרים פחות או יותר כמו עם ג'קובן, מי אתה לא רושם, נגיד, במשחק גדול, אם יש לך את כל הקליבר הזה?
בעיה,
את מי אתה משאיר בחוץ? הולנד גיוון.
בעיה.
אבל מפה מה?
אתה לא יכול לוותר על ג'לי נורד.
נכון.
אתה לא יכול לוותר על אנגולה.
כן.
נגמר.
על אלכסנדר מנפורד.
גם מנפורד לא, אולי טיפה...
אחד משניהם בחוץ.
מי?
ג'קובן.
או ג'קובן, או...
כן, אבל ביורוקאפ לראות, ביורוקאפ לראות את שניהם, חושב ש...
ביחד זה יכול להיות בשלבים המחריים, זה יכול להיות פה...
אני חושב ש...
התקפה בלתי עצירה.
אני חושב ש...
כל כך הרבה כלים, תחשוב, עם מנפורד, אנגולה והורד.
זה בדיוק החשש.
אפשר להתחיל לבחור אולם לשנה הבאה ביורוליג.
תקשיב, אני חושש מהעניין הזה שיש הרבה מאוד שחקנים בקבוצה שצריכים שיפעילו אותם. ואם הוא לא יצליח להפעיל אותם, ואנחנו נשען heavy על היכולות שלו, וזה יהיה, תראה, הוא בסוף אומן אחד על אחד. יש לו יכולות אדירות לקחת שחקנים לסל, גם החדירה השמאלה, מה שאמרת, וכל הדברים האלה. הוא מומחה מזה, הוא ספשליסט של אחד על אחד. אני לא יודע איך זה יכול לי, לא יודע, מצד אחד יש פוטנציאל אדיר במגרש הפתוח, אני חושש מהמשחק העומד, לא רק מהשכונה, כלומר, איך, עכשיו אתה יודע, קייל אלכסנדר יש לו משחק לא טוב, מי דואג להכניס אותו? האם זה מסוג השחקן, האם זה מסוג השחקנים, שעכשיו יכולים לראות מצוקה של שחקן אחר, לא יודע, שלא הולך לו, ולדאוג שהוא יקבל את הכדור במקום שנוח לו, שילך שנייה לקו ויקבל את הביטחון. זה משהו שג'ייקובן בסיוע יכול להביא, ואני לא יודע, לא מכיר מספיק. בוא נראה אם קאמינגס גם יכול לעשות את זה.
בוא נראה, יש לך את ברט תימור, שיכול טיפה לנווה את המשחק, אני רציתי לדבר עליו.
גם הוא עלול להיפגע, כשג'ייקובן יחזור, דקות שלו עלולות להיפגע. בטח באירופה.
הוא גם כן בסיכון, אבל אני רציתי לדבר עליו מה יקרה עד שקאמינגס יבוא, כי קאמינגס צפוי להגיע לארץ
אחרי הקריסמס לדעת.
26 בדצמבר. עד אז יש לך משחק מול ונציה, מול הפועל ירושלים, ויום אחרי שקאמינגס מגיע, משחק נגד המבורג, שאני לא יודע אם הוא ישחק בו.
אני יוצא עם קטנחה שמשחק, כי אם ג'ייקובן כבר יהיה בניתוח שהוא אמור לעבור, אז יכול שאתה לא תהיה לך ברירה.
אני מעריך שקאמינגס יעשה את ההופעת בכורה שלו יום שבת ב-30 לחודש נגד קריית אתא.
30 לינואר, לא דצמבר.
30 לדצמבר, יום שבת איזה.
עד ינואר יש להם עוד איזה 15 משחקים.
מי מרכז בקבוצה הזאת, אם אין ג'ייקובן?
בר ואנגולה.
גיל בני עוד לא הוכח את עצמו באירופה, וגם דני פרנקו לא הראה שהוא שמח עליו.
אנגולה, מנפורד, מי ש...
בר תימור, אני ראיתי אותו ברבע השלישי מול, אני לא זוכר זה, נס ציונה, לא, נס ציונה, ברבע השלישי, כיף לשבת מאחורי הספסל של הפועל, אתה שומע אותו, מרים את הקול, ולא רק שהוא מרים את הקול, הוא גם מרים את האינטנסיביות שלו בהגנה, הוא עשה עבודה על מיינסי, מה שאלכסנדר לא עשה, הוא השתלט על המשחק, אתה יודע, כיף לי לראות אותו, לפעמים בין כל הכוכבים האלה, קשה להעריך את בר תימור, אבל עכשיו שיש ככה טיפה יותר חיסורים, לראות אותו ואת המנהיגות שלו, אתה יודע, אני אהבתי לראות משהו נגד, כמה משחקים, אני כבר מתבלבל, נגד אלת גיל בני עשה פאול של 3 זריקות נכון. על הקלה שלהם.
נכון.
וככה ראיתי את בר בא אליו, הוא אומר לו, למה, בשביל מה כאילו, אז גיל אומר לו, הוא קפץ קדימה, הוא קפץ קדימה. עכשיו, לפני שנייה גיל האשים אותו, אבל הלך נתן לו גיבוי אצל השופט, הלך, בא לשופט, הוא אומר לו, הוא קופץ קדימה, הוא קופץ קדימה. עכשיו, לפני שנייה הלכת לשנת אותו, זה מנהיג, זה בן אדם, אני רוצה לראות ממנו יותר בתקופה הזאת שג'קובן בחוץ.
אנחנו נהיינו דוקטורים לשפת גוף מהישיבה שלנו בשער 4. לא, באמת, אתה כל כך קרוב, באמת, אני אומר לך, אני עושה מנוי לשם שנה הבאה, אם אפשר להחליף איכשהו ועוד יהיה איזה סיכוי.
מישהו רוצה להחליף.
תקשיב, זה כל כך כיף לשבת, אתה שומע, גם כשהאולם לא היה מלא בשני משחקים האלה, אתה שומע כמעט הכל, אתה יכול לגנוב אפילו מבט.
אני שמעתי פסקי זמן שלמים.
נו, בבקשה, אתה ממש יכול לראות את הלוח, מה קוד, איזה חוויה צפייה הזאת, באמת, לא יודע איך לא עשיתי את זה עד עכשיו.
מדהים, באמת.
לא, אתה רואה, ההתנתקות מהיציע, נהייתם מקצוענים. אז בואו, אם אנחנו במקצוענות...
שמעתי את דני פרנקו אומר בפסק זמן נגד נס ציונה, הירו בול. הוא למד משהו.
איפה הוא למד את זה?
לא יודע.
לא, לא, באמת, הירובול זה מחלה גדולה.
מה זה הירובול?
הירובול, אתה זוכר כשאומרים בקצל, אל תנסה להציל את המולדת, נכון? שאומרים לשחקן, אל תלך לבד, אל תיקח הכל על עצמך. הירובול זה, כל אחד לוקח את הכדור ומנסה להיות הגיבור. בורחה בול.
אז יש, לא, אני ג'קור,
אל תדליקו אותי, אני יושב איתכם, מדבר איתכם ברצינות, אתם תדליקו אותי.
מקרי בול זה הירובול.
אני אצא פה על פרנקו ולא על המאמן.
טוב, בוא ניתן קטנה על חודש ינואר.
מה, רגע, לא, קודם הולנד, מחליפים להולנד, הבטיחו לי שאתה מבין אם מחליף להולנד.
אני אגיד לך מה, אני חושב שהוא נשאר, אז אני לא נותן את הטייק הזה.
למה?
תקשיב, אל תביא מחליפים.
זה כמו ילד שלא הכין שיעורי בית, ומגיע למורה, אבל המורה ידעתי שלא יהיה מבחן שבוע הבא.
לא, מה אתה רוצה שאני אגיד לך את דרק וויליאם?
לא, אני לא רוצה שמות. איזה סוג שחקן חסר היום להפועל תל אביב. כשדני פרנקו בא ואומר, הפועל תל אביב צריכה עוד שחקני כדורסל טובים.
אחרי קאמינגס?
אחרי קאמינגס, יש קאמינגס.
לא, אני אומר, לפני השעגה של קאמינגס, הייתי אומר, אני רוצה 3, שיכול לרדת עמדה ל2, לעזור טיפה, מה שמו שחתם בגלת השרה, הייתי אומר, תביא לי את פרפליץ' כזה, זהב, היום אחרי זה, 3-4, אבל 4 אגרסיבי כזה, מישהו שיכול לתת טיפה יותר בצר.
עוד בפרופיל, תרחיב, איזה סוג שחקן, מה היית רוצה שהוא יעשה יותר? כאילו, מהולנד אתה לא מקבל כלום. טוקוטו ראית שנה שעברה את העמדה הזאת לא מנוצלת. כאילו, מה הפרוטוטייפ?
אתה רוצה שנגיד ג'ורדן מקרי?
ג'ורדן מקרי מתאים בסיטואציה, הוא יכול לפתור לך דקות ב4?
אבל דיברת על 4 יותר. אני רוצה מישהו שמן, עם בשר, גדול, שיחסום את הצבע כבר. לא, נמאס כבר עם הסלים הקלים. כאילו, אנחנו מנצחים כי אנחנו קולים המון. אבל כשיבוא מי שיעצור אותנו, לא יהיה לנו שם את הבשר ואת הגופות.
בא לי שחקן שיוכל לשים גוף על בונזי קולסון. כי אם אתה מגיע לסדרת גמר שוב נגד מכבי, שיש לך את בונזי קולסון, ה-3-4 הזה, החזק עם הידיים.
אוליבי רנדולף, שזה גם לא משימה פשוטה. מישהו צריך לשמור שם, זה שני מכשולים שלא פשוט לעבור.
אני רוצה תואם בונזי קולסון, לך תמצא אותו עכשיו, לא יודע.
אוקיי, בסדר, אבל זה כבר פרוטוטייפ. עכשיו תן שמות.
אין לי שמות.
די,
אין לי שמות לתת לך.
שבוע הבא, אחרי עוד 6 משחקים בשבוע הזה, חי יביא לנו כמה, 3, לא? היה ראשון, רביעי ושבת יש?
אני...
ראשון.
טוב, יאללה, בואו נעבור לוונציה.
נעבור לחודש ינואר.
לפני, כן?
מה, קצת, טיפה.
רגע, בואו נתחיל עם וונציה ונסיים בחודש ינואר, כי בסוף זה על הטיימליין.
אביב מכין ליינאפ.
אני לא חולק עליו, וגם ככה לא הבאתי לו שמות, אני עוד רוצה לזה.
אתה פה נשאר לנקות אחרי.
ונציה, יום רביעי, משחק בית, לא בבית הזמני שלנו, נודדים לאולם אחר. ג'ייקובן לא בטוח משחק, אנחנו לא יודעים, אולי כן, אולי לא, דיברו גם לכאן, גם לכאן. לדעתי הוא מגיע מאוחר, אני לא יודע אם הוא מגיע עם הקבוצה. במשחק הקודם נגד ונציה בסיבוב הראשון, זה היה משחק לדעתי הראשון. זה היה משחק הראשון בעצם שחזרנו.
אחרי צ'דוויטה.
לא, אבל מאז המלחמה.
אבל זה היה הראשון אחרי המלחמה. פתחנו שם לא טוב.
רבע ראשון היה לא טוב, ומאז השתלט על המשחק לגמרי, מנצחים 97-81, באופן לא מפתיע, שני השחקנים הכי טובים במשחק הזה.
הורד ומנפורד.
הורד ואנגולה. אנגולה עשה 12-7.
נתן שם איזה 30 מדד שם, כן.
כן, אם... זאת בדיוק ההופעה שאנחנו צריכים מבריין אנגולה, של ניהול משחק, של לדאוג שכולם ייכנסו, לאו דווקא הנקודות שלא צריכות להיות מה שמכריע את המשחק, אלא המשחק הקבוצתי. אם הוא באמת יעשה את החמישה, שישה אסיסטים, יש לי תחושה שהתקפה תהיה הרבה יותר שוטפת. מה ונציה עשו מאז חי? כי לא נראה לי שזה יתרומם למה שחששנו שהם יהיו בתחילת העונה.
לא יותר מדי, הם על ארבעה ניצחונות, שבעה הפסדים, סגל שחקנים לא השתנה שם, ממש לא השתנה כלום.
ואתה החזקת מהסגל שלהם בהתחלה, הוא פשוט לא...
כי היה שם ברונו קבוקלו בהתחלה.
הבנתי.
ואז קצת טורף את הקלפים, הם החתימו במקומו את קייל ווילצ'ר, זה שני סגנונות שונים לחלוטין, אבל ראיתי אותם השבוע,
מה, סיכור... זה קבוצה עם סקור נמוך יחסית בדרך כלל, נגדנו הם לא הצליחו להחזיק את זה יותר מדי שם, אבל גם את בדלונה ראיתי כשהם ניצחו, הם החזיקו אותם נמוך, כאילו כשהם טובים, זה כי הם שומרים.
כשהם סופגים, הם סופגים הרבה, כשהם, זאת אומרת שהם מפסידים, הם סופגים המון, הם קיבלו 100 מפריז השבוע, הם קיבלו 106 מטרנטו, אתה רואה סקורים מאוד גבוהים, אבל כשהם מנצחים, כן, הקצב משחק הוא יותר נמוך. מי ששולט שם בקצב משחק זה... ברח לי השם.
ברי בראון?
לא, 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 לא.
יש להם ראשון טאקר, ברי בראון.
האיטלקי, נו, הרכז.
ספיסו, לא?
ספיסו, שולט שם בקצב משחק. השחקן הכי לוהט שם זה רייג'ון טאקר. הם ניצחו השבוע את בולוניה, קבוצת יורוליג אחרי הערכה.
שחקן ששמו עליו עין בהפועל תל אביב גם בקיץ, כאלטרנטיבה, אם וכאשר מנפורד לא תוכל לסגור את החוזה שלו. זה היה מישהו שלגמרי שמנו עליו את העין, וגם היה טוב נגדנו במשחק הקודם, לדעתי קלה 20 פלוס. היה שני שחקנים שקלו שם 20 פלוס.
הם שיחקו נגד בולוניה השבוע, הם הובילו 10, שתי דקות לסוף והצליחו להגיע להערכה. זאת אומרת שה...
אבל ניצחו בסוף בהערכה.
ניצחו בסוף, כן. בשביל להגיע עם ה...
אבל זה נראה שכאילו נגד
הביטחון, נגדנו.
שאין להם באמת מה למכור נגד הצמרת של המפעל, ראית
לא חושב שיש להם מה למכור בצבע מול הפועל תל אביב. יש שם את טסיטורי בצבע.
שפעם קודמת עבר את קייל אלכסנדר וכמעט עלה שאת השערות מהראש.
כן, זה עידן זלמנסון ביותר שמן. וזהו בגדול.
לא, וגם שני משחקים אחרונים חטפו, לא מעלה, הנה, פריז 30 הבדל, ולפני כן הפסידו גם ללונדון בצמוד, כלומר, לא מצליחים לסגור משחקים נגד ה, לא יודע, טופ 4, 5, 6.
אם הם מפסידים לנו, הם גמרו את העונה.
עד כדי כך?
כן, מה?
אני, זה מפחיד אותי, זה כזה כמו בודדשנוסט, שנה שעברה כזה של תחילת הסיבוב השני, עם כמה שינויים, אם אתה לא יודע בדיוק איך תיראה, כי הייתה איזו הפסקה עכשיו, לא שיחק, לא, וולפס היה שבוע שעבר פה, לא, אז אתה ממשיך, זה אמור ללכת לכיוונך, גם בלי קאמינגס וגם בלי ג'ייקובן. תומר קשיר?
זאת שאלת השאלות.
אני ראיתי אותו, עוד פעם, הנה, אני אחזור לזה שראיתי אותו משער 4, ראיתי אותו גמור, נגד נס ציונה ביום 60, מתנשף, יורד לחדר הלבשה, היה נראה כבד, אני מקווה
ש... זאת הרגל, זאת אותו קרסול, שוב?
כן, אני מקווה שהמנוחה הזאת, כן, תצא, כי בלי תומר אנחנו באמת עבודים
שם. אתה שם בהרכב מאוד מאוד בעייתי.
לא, בכללי אני חושב שאתה כבר מגיע קצת לאיזושהי נקודת שחיקה. הסגל שלך מאוד מאוד קצר, שחקנים שחקים הרבה מאוד דקות, אותם שחקנים ששיחקו נגד דס ציונה ונגד אלת, ואומנם נגד אלת יכלו להוריד הילוך, אבל אתה יודע, יש טיסה, ויש אימון שאתה צריך לעשות, ולהתרגל למזג אוויר חדש, וכל הדברים האלה משפיעים על גוף של ספורטה, איך שאתה לא מסובב את זה. ובעיניי, דווקא המפתח למשחק הזה, וזה משהו שלא מגיע הרבה מהקבוצה שלנו העונה, זה הגנה. כי יכול להיות שיהיה לך יום קליעה לא טוב, יכול להיות שאתה נקלע למצב הזה, עם ג'ייקובן או בלי, אם ג'ייקובן קשיר חלקית, אז אתה יודע, אז גם הוא לא במאה אחוז שלו, ואם לא, אז בכלל, כל הנטל נופל בו על אנגולה ובר, ומספיק, אתה יודע, ברמות האלה, אם אתה נכנס לסטרץ' לא טוב, כמו שנכנסת נגד אלת פתאום, שהם הורידו ל-13, זה יכול להיות משחק אחר עם קבוצה נגד ונציה. אז אני חושב שדווקא מה שאנחנו נוכל להביא ברמה הגנתית, ואתה רואה דני, כל השלושה משחקים האחרונים בליגה, מנסה כל מיני סוגים שונים של הגנות, גם אם זה אזורית פתאום, לא שאני חושב שזה נכון אגב להתייחס לאזורית כמשהו שנותן מנוחה בהגנה, אזורית זה הגנה שעובדים בה אולי קשה יותר מאישית בהרבה מאוד מקרים, אבל אתה רואה ניסיונות כאלה, לחצים שונים על כל המגרש, אזורית שעוברת לאישית, כל מיני תרגילים כאלה שמנסים לייצר לך יותר הזדמנות למשחק ריצה, כי במשחק העומד אתה כן מוצא את עצמך נתקע, בסוף אנגולה הוא לא מנהל פיק אנד רול גדול, וכל הסכמות ההתקפיות שלך הם עדיין מבוססות פיק אנד רול, כי אתה לא משנה שיטה שבנית כל הזמן וכולם יודעים לשחק אותה, כי ג'י קובן לא נמצא או יעדר. אז בעיניי מפתח, באופן מפתיע, זה לא התחרות קליעה, אלא לעשות כמה שיותר סטופים הגנתיים.
עזוב סטופים הגנתיים, בסופו של דבר, נגד קבוצה כזאת, היא לא תעצור אותך על 75 נקודות. אם אתה תעשה את ה-95-100, אתה מנצח קל, אם אתה תעשה את ה-85-90, אתה כנראה תהיה במשחק שקול, כאילו. זה בסופו של דבר כל הסיפור, כאילו.
אנחנו דווקא במגמה חיובית עם הסקור ביורוקאפ.
נכון.
נגד בשקטה 75, נגד צדווית ה-80, ונגד וולס 81.
נכון, אני אמרתי את זה אחרי בשקטה, שאני חושב שזה המשחק, שזה המשחק הראשון שניצחנו, ומאז היו עוד שניים כאלה, אבל לא יודע, אם הם מסוגלים לשחק בצורה כל כך שונה, כי ראיתי את המשחק נגד אילת נגיד, זה היה באמת run and בלגן הכי קשה שיש. השאלה אם קבוצה אתה יכול להגיע איתה למשחק נגד ונציה עכשיו, ולהגיד, טוב, תקשיבו, אנחנו כבר לא עושים את זה, אנחנו בחלק מהמקרים קצת נעט את הקצב וזה. השאלה אם באמת בלי ג'י קובן, קבוצה מסוגלת לשלוט בקצב, אני מעריך שיש שם עוד משחק של רן, של ניסיון להגיע למאה נקודות ולנצח.
אם הוא הולך לשחק, כמו שהוא שחק נגד נס ציונה, עם אנגולה ב-2 ואולנד ב-3, תעבוד. במשחק הזה תעבוד. אני מעדיף לראות יותר את גיל בני, עם הקצב היותר מהיר ועם הלחץ בהגנה מאשר הרכב הכבד הזה עם אנגולה ב-2 ואולנד ב-3.
טוב, בוא נדבר על חודש ינואר, כי תראה, הסיבה המרכזית שקאמינגס הגיע ולא התייחסנו לזה, זה עניין הלוז. בוא נגיד, אם זה היה חודש דליל, או זה לא היה, תשמע, כל החלק הארי של הסיבוב השני ביורוקאפ, 5 משחקים מתוך 7 משחקים בסיבוב השני של היורוקאפ, אתה הולך לשחק אותם עכשיו בחודש ינואר, נכון? אז אני חושב שזה הייתה המחשבה מספר אחת, כי בסוף, אם אתה לא עושה ריצה טובה, ואם אתה מתחיל לאבד נקודות, מתחיל לאבד משחקים בלי ג'י קובן, זה יכול להיות סופר קריטי להמשך, וכמו שראית, אופר עיניים חוון הכי גבוה, והחתמה בסדר גודל של קאמינגס, גם ברמה הכלכלית שלה, ובכל התוספות שאתה בטח צריך לשלם בסיטואציה כזאת, שאתה משלם מה שנקרא מס מלחמה, כדי להביא שחקנים, אתה צריך לשלם עליהם יותר בסיטואציה הזאת, אז זו הסיבה המרכזית, ובוא, תסביר לנו רגע מה הולך לקרות בינואר.
חודש ינואר הולך להפריד את הילדים מהגברים. המשחקים שאתה הולך להתעכל בהם, זה לא הדרג היותר נמוך של היורוקאפ, אתה הולך לשחק נגד וולפס, משחק דחוי שבזמן שכולם ינוחו אתה תשחק, אתה הולך לשחק נגד לונדון שבסיטואציה מסוימת זה משחק שיכול להכריע אם אתה הולך על 1-2 או אם אתה עוד פעם חושב על...
אני חושב שההחתמה של קאמינגס אומרת אנחנו הולכים ל-1-2 ובטח אם תחליף את אולן.
לא, אבל המשחק הזה, אם אתה מפסיד אותו אז אתה אומר, טוב רגע שנייה, הנה אני עוד פעם חוזר ל-3-6 וניצחון באמת דוחף אותך לכיוון ה-1-2. פריז, שזה המשחק הכי קשה שיש למפעל הזה להציע, ואתה סוגר את החודש עם בדלונה. זאת אומרת, את כל הקבוצות הכי חזקות בבית.
יש לך פרומיטי ובדלונה, אני פה מסתכל, פרומיטי ב-24, בדלונה ב-30.
נכון, דילגתי על פרומיטי, תראה איזה הנחה יפה עשיתי לנו.
ובאמצע יש דרבי, בין פרומיטי לבין עזוב, פריז.
עזוב, את הליגה אני...
לא, בכמות שחקנים שיש לך, ועם פציעה אחת או שתיים או תיכנס, או שחקן פתאום לא יכול לשחק, אז כל העומס הזה מצטבר, זה חודש גדוש בצורה בלתי רגילה בלוז שלו.
גם בין זה, בין לונדון לבין פריז, אתה פוגש את השמוליק ברונר גלובטרוטרס עם ג'יי פי טוקוטה.
לא, לא, ברור, יש פה ליגה, לא התייחסתי לליגה, אני באמת חושב שבשמחה...
אתה הפכת להיות אוהד מכבי, אתה רואה, אתה מסתכל רק על היורו, קאפ, ליג, לא משנה.
מה לעשות ש...
הליגה אנחנו מגיעים באפריל, ולזיין את כולם בפלי אוף.
מה לעשות שהתחילה מלחמה, ועכשיו אנחנו הולכים לקצב של אינדיאנה.
איזה קבוצה אינדיאנה, הכי הרבה points per position לדעתי בהיסטוריה, גם באפישנסי, אבל אנחנו קבוצת point per position מטורפת ביורוקאפ, מטורפת, איזה 1.30 ופלוס, כאילו אנחנו עושים per position נקודה ויותר.
לא, זה קבוצה, כן, זה אינדיאנה, אשכה, אנחנו אינדיאנה של אירופה בעצם.
אני, רגע, אני...
מי זה טיירי סליברטון?
קאמינגס. אני חוזר קצת ללחץ, עכשיו, ברגע שנגמר ינואר הזה, יש לך עוד משחק אחד נגד בשקטש בתחילת פברואר, ושלב הבתים נגמר. אם שנה שעברה סיימנו את שלב הבתים ב-28 במרץ, וב-12 באפריל אתה שחקת את הפלייאוף, השנה אתה נכנס למאני טיים הרבה יותר מוקדם ברגע שאתה מתחיל את הסדרות. היורוקאפ נגמר בסוף ינואר, זהו, נגמר.
ויש לך תמיד איזה תהי קבוע על החורף של דני פרנקו.
חורף של דני פרנקו זה ידוע, עוד מהימים בהפועל ירושלים, יש לו, הייתי אומר שזה משבר יזום, אבל אצלו, לא בטוח שזה מתוכנן, אבל כל חורף, גם שנה שעברה בהפועל תל אביב, אתה נכנסת ללופ לא טוב.
ואל תשכח על מה עומד שם, יש לך את הגביה. גם אמור, אני לא יודע מתי הוא ייכנס עם המלחמה עכשיו, מתי ידחפו אותו.
אפשר להגיד שהפתחנו את מקומנו בגביע המדינה עם ה-3-0 הזה בליגה, 4-0, כי שמונה הראשונות.
תכף נסיים את זה.
אפשר לנשום.
אבל ירושלים עדיין בצרות עם הזן 1-2, לא?
שלום.
טוב. טוב, יש פה אירוע נפלא. אירוע נפלא כאן באולפני פלמור, בזמן שאתם... לא מבינים מה קורה, רביב פה מנהל מסע ומתן על המשך דרכנו באולפן. באו לזרוק אותנו, סתם. כן, חי, ינואר. איפה היינו? המשבר היזום של דני פרנקו בינואר?
המשבר היזום של... לא, איזה משבר יזום? אני מפחד מינואר של דני פרנקו, נו, בקיצור.
בסדר. חודש קשה, שבגדול אמור להכריע איזה מין קבוצה אנחנו נהיה. לדעתי, תראה, יש איזה... היה משהו מאוד קשה להפועל ירושלים לצורך העין שנה שעברה להתגבר מהאכזבה שלהם ב-BCL. וכשאתה מכוון כל כך גבוה, והציפיות שלך הן כל כך גבוהות, ואתה מוציא כל כך הרבה כסף, ואתה נראה טוב, ואתה בעמדה טובה, ולכולם ברור שאנחנו בעמדה טובה ביורוקאפ, אחרת לא היינו משקיעים את הכסף שאנחנו משקיעים ורוצים להתחזק ועושים מחתמות, אז זה קריטי גם לאיך שהליגה תסתיים. נכון, זה בשלב יותר מוקדם מהעונה שעברה, אבל לא יודע, פתאום להגיע, לעשות ריצה מאוד מאוד ארוכה, להגיע חצי גמר צפון, עליות בסדרות, תשמע, זה נותן ביטחון למועדון ולהתקדמות שלו, ואני חושב שהמטרה זה כן לעשות את העוד צעד הזה. ואם לא נעבור, אם לא נעמוד במטרה הזאת, לא יודע, זה יכול להיות מכה מנטלית לא פשוטה, כי הסגל הזה נבנה בעיקר כדי ללכת רחוק ביורוקאפ, איך שאני רואה את זה עכשיו, ואני לא רוצה שתהיה לנו נפילת מתח, בטח בשלב יחסית מוקדם, עם יותר מדי זרים בסגל, ואתה לא יודע איך זה יהיה, ומלחמות אגו וככה, לא יודע, ההצלחה של היורוקאפ היא גם סופר חשובה בעיניי למה שיקרה בהמשך העונה בליגה, ונכון, זו עונה שאולי תהיה אליפות עם כוכבית, אבל אין לי בעיה שזאת תהיה האליפות הראשונה שלנו.
פעם הפועל תל אביב זכתה באליפות בלי כוכבית.
פעם, לפני שאני נולדתי ואני עתיק פה. מה זה? יש לנו, כן, יש לנו את מישהו שכאילו, אי אפשר להגיד עליו מילה רעה, ואנחנו אוהבים להגיד מילים רעות, זה אופר ינאי, כאילו, של, אתה יודע, כל שבוע אתה מבין כמה כל דבר שהבן אדם הזה נוגע בקבוצה, הופך להיות יותר זהב ממה שהוא היה לפני זה, כמובן עם כל הצוות שעובד איתו ומפעיל, אבל היוזמה המופלאה הזאת של לקחת 160 בני משפחות שקולות, פצועי צהל ומפונים מהדרום, שהם יהיו עם הקבוצה ביום רביעי בבלגרד, ייתנו קצת אווירה באולם הקטן, איך קראו לו? שטר קרנה? זה, אין מה להגיד, פשוט באמת תודה שאתה איתנו, בלי שום קשר, אתה יודע, לקבוצה טובה, קבוצה לא טובה.
אני חושב שגם אלה שהצביעו נגד אופר ינאי, עכשיו חוזרים בהם. לא, אתה מבין באיזה בן אדם מדובר?
כן, וזה גם, זה לא רק לקחת את המועדון צעד אחד קדימה, זה הגיוון, נכון? אבל החיבור הכל כך מהיר הזה לקהל, לעמוד מאחוריו גם בעניין הזה של גביע ווינר, ובטח עכשיו, זה לא בא out of context עכשיו בשבעה באוקטובר, אוקיי, חל איזה תהליך של התפקחות, משהו בו השתנה, לא, זה היה שם גם לפני, זה האמת, זה היה שם מ-day one, עוד בשיחה הפתוחה באדר יוסף זה היה, ראית מישהו שבא לעבוד, בא מכוונות טובות, יש לו תוכנית, אם צריך הוא ייקח את האנשי מקצוע הכי טובים, גם אם זה ייקח, לא יודע, עוד שנה או עוד שנתיים, הוא כאן כדי להצליח, הוא מצליח בעסקים שלו, הוא גם יצליח בקבוצת כדורסל שלו, והבנייה של הקהילה וההבנה שהפועל תל אביב, מעבר למועדון ספורט, מעבר לכל הדבר הזה, למשחקים והעדה, יש פה קהילה שלדעתי גם, הוא לא הבין את העוצמה שלה עד השבעה באוקטובר, ולדעתי זה גם סחף אותו עוד יותר. כי זה קודם כל התחילו מיוזמות של אוהדים, שעשו דברים מדהימים, ואז בא אופר ינאי, והוא ער לזה, והעובדה שהוא ער לזה, ותומך בזה, ויוזם מעצמו, זה כבר, אתה יודע, מעל ומעבר, מה שנקרא.
ואני אתן פה כוכבית, כמו שיהיה לנו על האליפות, מילה טובה גם לאבי זיידנברג, אני בטוח שאופר לא לבד שם, ואבי מאחוריו בהכל, אז כל מה שאמרנו על אבי, זה... תעשה את הקטבק. על אופר, סליחה, תעשה את הקטבק לאבי.
טוב, נשארנו רק עם דבר אחד, הדבר המפחיד, יום ראשון. באמת, כאילו, אתה יודע, הפסדת לפריז, סבבה, גם אם היית מפסיד בליגה, איזה משחק מפגר, היית אומר סבבה. יום ראשון אתה פוגש את ה...
אולם מלא, שזה כבר עושה את זה...
את האלקודס קזינוס. והם נראים טוב.
אני אגיד לך ככה, גם קיירי לא יעזור להם.
וואו. אני אמרתי שעושים בעונה הזאת 24-0 בעונה הסדירה, אז...
היה כמו איתי שהיה מאמר על משחקים 6-2, בסדר.
שבע, לא, אבל אצלי זה לא מופרך, מה?
24-0 בליגה הסדירה, אתה אומר?
כן.
אני שמעתי שג'יקיץ' התעצבן על הישראלים, היה איזה משהו כזה, הוא זרק שם איזה כמה חצים עליהם, שהם מפונקים או לא מפונקים או ככה. אני לא יודע אם זה הדרך שלו להדליק שם את הקבוצה, כמו שהוא מלך המשברים היזומים והשנאה העצמית והתיעוב העצמי, כאילו זה, לא יודע.
הוא גם זרק משהו על זה שהוא רצה לחזור והחליטו לו לא לחזור.
אה, בסדר. בקיצור, אנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. ותשמע, לא ראיתי מספיק את ירושלים. זה לא משנה, זה בבית שלך, את הקבוצה שרוצה לרוץ לכל התארים, אתה משחק בקצב גבוה, אתה נראה טוב בכל המפעלים, בשני מפעלים שאתה משחק, לא יודע, בבית שלך נבנית כדי לנצח משחקים כאלה.
הם קיבלו בראש
בפלייאוף. זאק הנקינס ברבע השני כבר עם 8 נקודות ו8 ריבאונד. אני ישבתי שם עם סימי ושידרנו את המשחק המזדיין הזה בגביע ובליגה אחרי זה, שהפסדנו להם בבית, כאילו. לא יודע, ראיתי אותם רוצחים אותם. נכון, זה
מאוד. מאז הם קיבלו בראש בפלייאוף, והם הפסידו בגמר טורניר תל אביב. כשהכסף על השולחן...
בסדר, אבל עכשיו הכסף עוד לא על השולחן. אולי אני אופטימי לקראת החצי גמר פלייאוף.
לא, לא, עזוב, עושים 24.
הם באים לעשות את ה-40 עבירות שלהם, עזוב, הם באים להשאיר אותך על 68 נקודות. אני רואה שחורות, תן לי לנצח את ונציה, ולתת להם פייט לקבוצת מיליונים הזאת.
נעשה עם הורים?
תן לי לנצח אותם באפריל-מאי, ואין לי בעיה לזרוק את המשחק הזה, למרות שאני לא חושב שאנחנו מפסידים.
כן, נעשה עם הורים?
ונציה, זה נגמר בצמוד. זה נגמר ב-4 להפועל, וירושלים זה 7 להפועל.
וואו. אז ונציה, אני מאמין ששם השלשות ייכנסו כאילו, ככה במשחק אימון, ברנן בלגן, יהיה את ה-10-12 הפרש כזה, 91-80 כזה, משהו בסגנון הזה, וירושלים, אני לא איש בשורות, כמו שבטח שמעתם, אני רואה את כל הרחמני זה אלה, דורסים אותנו, זה משחק של 80-71, 80-69 כזה, שלהם שאנחנו מתוסכלים בסוף, אולי עם איזה טכנית או משהו.
טוב, ונציה, אני גם בתחושה של משחק צמוד, אבל הוא יהיה צמוד ויסגר כבר על האזור הדו ספרתי, אז אני אגיד נגיד 89-80, באזורים של רביב, 90-81, 94-82 אולי אם נמתח את זה, ירושלים, משחק צמוד, העצבים רופפים, ולדעתי אנחנו מראים שיש לנו את זה, שזה קיים בנו, המשחקים הצמודים ולנצח אותם, 86-81 נגיד.
וואו, אז אתם אופטימיים, אני מבין.
יאללה, רגע.
מה זה?
ולפני שנסגור, ידידנו סימי ריגר, את פיס עוד מהדורה של האוטוביוגרפיה שלו, לא רק רשת, במשחקים האחרונים הוא מכר אותם ב... עכשיו הדרייבין מחולק לאלה של 4 ו-1 ו-2 ו-3, אז הוא ישב בצד של 4. אנחנו ננסה להביא עוד עמדה ליציע 2.
ראיתי שעזרה נרתם כבר והם רוצים לקנות
נכון,
ספרים.
קודם כל, כל נכון. הכבוד לו, הוא אז... תרם 10 ספרים שעברו לחבר'ה בשטח.
כן, ועכשיו הם רוצים לרכוש עוד 100, נראה לי, הם רוצים...
הלוואי. הלוואי, כן.
מי שיכול
שזה,
מוזמן לתרום.
אבל גם מי שרוצה... אמור להיפתח אתר, שנוכל לעשות את זה עם משלוחים והכל, ויאללה, נפרגן לסימי, כי אני קראתי את הספר הזה.
סימי חלק מהפוד, מה?
אני קראתי את הספר
לפני... הוא כתב על הפוד בספר שלו?
אני קראתי את הספר עוד לפני, אני קניתי אותו אז עם האצדארט, באמת, אפשר לפתוח אותו ולסיים אותו באותו יום, מדהים, אתה קורא את הספר, ואתה מבין למה הבן אדם כל כך דפוק. באמת, אתה מבין למה הוא כל כך דפוק.
הפתיחות שלו, הוא בטח לא משאיר מקום לספק.
יאללה,
כן, שמח פה, שוטפים כלים, כן. אתה יודע, אנחנו בחגיגה, פלמור, תגיד למנקים פעם הבאה.
שמע, איזה חילות אנחנו עושים פה כלים, בואו נלך נתן את המיד.
טוב, יאללה, אז בואו נסגור. זה היה פרק לדעתי 237, לא, אפילו לא אמרנו מספרים בהתחלה, וזהו, ואנחנו מקווים שיהיה שבוע שקט, נעים, ועם כמה
ניצחונות.
זהו, זה שבוע הקדחת הפועל. הרי היה שישי, שבת, ראשון, היום, יום שני, יום הפסקה, מחר כדורגל, רביעי כדורסל.
מחר כדורגל?
כן, מחר כדורגל, רביעי כדורסל, כאילו יורוקאפ.
רביעי יש לי יום הולדת.
רביעי יום הולדת.
נכון. תקווה מחר, מי שישמע.
חמש, רגע, חמישי ושישי מנוחה, ושבת עוד פעם כדורגל. מחר, מכבי פתח, אני כבר אמרתי, בפרק של הרגל.
מה אתה אומר, מה יהיה מחר?
אמרנו כדורגל.
כדורגל.
3-0 מפסידים.
2-2.
אני אמרתי 2-1 לפתח תקווה עוד בפרק של יום שבת, אבל אנחנו
היינו... טל בן חיים שם, נכון?
טל בן מתים, כן, 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 הרבה סיפור שלנו. בסדר, יאללה, למה בול? פרנקו בול, כל הדברים האחרים, רק בצורות טובות.
הישר מאולפני פרוקאסט, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב.